ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא בתרא דף קל"ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל ארבע שורות מלמעלה במשנה. לפני שנקרא את המשנה, נפנה לשוליים, יש לנו כותרת, קוראים לזה מבנה ופס כפול, כי כפי שאתם רואים במשנה, פעמיים זה מסומן בצורה כזאת. אחד מבליט את הביטוי הניח בנים ולהמשך גדולים וקטנים, ובהמשך הניח בנות גדולות וקטנות. מדובר כמובן על אדם שנפטר ובמותו הוא השאיר ילדים, חלק גדולים, חלק קטנים. וניתן להדגיש פה גם כן שלא מדובר כמו דפים קודמים שהנפטר כתב איזו צוואה, כתב נכסיו לבן הזה או לבת הזאת, אלא הוא לא כתב. המשנה, הניח בנים גדולים וקטנים, אין הגדולים מתפרנסים על ידי הקטנים, ולא הקטנים ניזונים על הגדולים, אלא חולקים בשווה. שני ביטויים פה, מתפרנסים וניזונים. מתפרנסים פה מתייחס לעניין הלבוש, עלויות לביגוד. ניזונים, מזונות ממש. אז לא מחלקים בצורה אי שוויוני אחד על חשבון השני, אלא כפי שהמשנה קובעת, חוקים הכל בשווה. נשאו הגדולים, יישאו הקטנים. אנחנו נמתין להמשך הגמרא להסביר את השורה הזאת. ואם אמרו קטנים, הרי אנו נושאים כדרך שנסעתם אתם, אין שומעים להם, אלא מה שנתן להם אביהם, נתן. פה מדובר שחלק התחתנו בעודו אביהם בחיים, והוא נתן לקראת החתונה מה שהוא נתן, יכול להיות שעשה להם חתונת פאר, אז אלו לא יכולים, הקטנים שמתחתנים אחר כך, אחרי מות אביהם, לא יכולים לבוא בטענה שאנחנו רוצים מראש חתונה באותה צורה כמו שאבא עשה בעודו בחיים. משהו נתן, נתן, וכעת מחלקים את מה שנשאר בשווה. הניח בנות גדולות וקטנות, וכאן נוסיף בלי בנים זכרים, אין הגדולות מתפרנסות על ידי הקטנות, ולא הקטנות ניזונות על הגדולות, אלא חלקות בשווה. נעשו גדולות, יישאו קטנות, ואם אמרו קטנות, הרי אנו נושאות כדרך שנסעתם אתם, לא, אין שומעים להן. זה חומר בבנות מבבנים, שהבנות ניזונות על הבנים. זה מתייחס למקרה שגם ניגע בזה בהמשך הגמרא, במה שנקרא נכסיו מועטים. במצב כזה נכסיו מועטים, אז הבנות, רק הבנות תקבלנה מזונות, והבנים שום דבר, נשאלו על הפתחים. זה במקרה שהבן אדם השאיר בנים ובנות, אז יש מין עדיפות לבנות שהן כן תקבלנה משהו לשם מזונות ושום דבר לבנים בנכסים מועטים. אבל אם מדובר במשפחה שנשאר שם רק בנות, על זה אומרים ואין ניזונות על הבנות, אז החלוקה היא תהיה שווה. הנושא שנראה מיידי, אנחנו קוראים לו בצד בשוליים גדול אחי, האחי גדול מביניהם. באיזו הקשר? נראה את זה עכשיו בגמרא. אמר רבא, היי גדול אחי דלבש ויחסי מביתה. אבא שלהם נפטר, ואח הגדול שביניהם הוא לקח נגיד מראש מהנכסים כסף כדי לקנות ביגוד, ביגוד ביגוד חשוב יקרת ערך. הוא האח הזה הוא גם כן מייצג את המשפחה בבית דין כדי לשאת ולתת לטובתם. הוא נקרא פה גדול אחי, וברשפם בשורה שנייה מתחת לגמרא, גדול אחי שנושא ונותן בנכסים, הוא מנהל את העיזבון, ויקל הנה ליתמי כי מכסי מלבושים נעים, כי איכי דלשתמו מילי, ויש הנאה, זה רווח נגיד לשאר היתומים כשהוא מתלבש בצורה נאה ומכובדת, ובכך גורמים חיצוניים מקשיבים לו. אז כל זה לטובת שאר האחים. אז אנחנו אומרים פה, רבא אומר שאם הוא קנה בגדים האלו מהעיזבון, מי דבר לבד, מה שהוא עשה הוא עשה, והוא לא, והם לא, השאר האחים לא יכולים לבקש תשלום כנגד מה שהוא הוציא עבור הביגוד. שואל תמרה, והנתנה במשנתנו משמע לא כן, אין הגדולים מתפרנסים על הקטנים. זה מה שהמשנה אומרת, שהגדולים לא יכולים להתפרנס, והסברנו שפרנסה זה קשור לקניית בגדים, לא יכולים לקנות ביגוד על חשבון השאר הקטנים. הגמרא עונה, נכון, זה מה שהמשנה אומרת, מתניתין בשלחה. שלחה זה אדם בטל, הוא לא פועל לטובת שאר האחים. שלחה פשיטה, אז אני לא צריך את המשנה ללמד שאם יש אחד בטל, בטלן, שלא עובד לטובת שאר האחים, שהוא לא יכול לקנות בגדים על חשבון השאר, זה ברור. מהו דתימה? לא כל כך ברור. הייתי חושב, היה מקום לחשוב, ניחא להו דלא תינבל, דלא נינבל. נוח לשאר אחים שאותו אח גדול ייראה טוב, שהוא לא ייראה עזוב וככה מנובל. ולכן מאחר שיש להם ענמיק בכך, אפילו אם הוא שאר לך שהוא נראה טוב, כמה שמה לא אומרים כך, אלא שאם הוא לא באופן פעיל עובד לטובתם, לא יכול אח גדול לקנות בגדים על חשבון שאר האחים. אם הוא לוקח כסף עבור ביגוד, כל אחד משאר האחים גם כן מקבל סכום דומה. נשאו גדולים, יישאו קטנים. מהי כאמר? כשרואים את הביטוי הזה לאורך השס, מהי כאמר, משהו מפריע לגמרא כאן בתוך המשנה. אז אנחנו רוצים לדעת מה נקודת הבעיה לפי הגמרא בהבנת המשנה. אז לזה אנחנו נפנה לרשב"ם, שואבי מתחת לגמרא, מהי כאמר, אתם מתניתים לפי משמעותה כאשר יש לסיפה. יש קושי פנימי בתוך המשנה, דקטני רשע, נעשו גדולים, יישאו קטנים. ועדרתני, אם אמרו קטנים, שההמשך המשנה אמרה שאם הקטנים אמרו, הרי הם נוסעים בדרך שנסעתם אתם, אין שומעים להם. דמשמע, לא יישאו קטנים. אז זה באמת בעיה, אם יש להבין את דברים ככה. אמר רב יהודה, חיכמר, אז רב יהודה מסדר עניינים בצורה כזאת. אז אנחנו ממשיכים, המסגרת מסמן שכך יש להבין את המשנה. נעשו גדולים לאחר מיטת אביהן, יישאו קטנים לאחר מיטת אביהן. כמה שנתנו לקראת החתונה של הגדולים, ייתנו אותו דבר לקראת חתונת הקטנים, עבור הוצאות החתונה, שווה בשווה. אבל נעשו גדולים בחיי אביהן, כפשוטו, שבעודו אבא שלהם היה חי, האבא עצמו קנה, העסיק את הקייטרינג, את התזמורת, את האולם, כל מה ש, מלווה לחתונה. אבא עצמו הוציא הוצאות עבור הגדולים. ואמרו קטנים לאחר מיטת אביהם, הרי אנו נוסעים כדרך שנסעתם אתם. אין שומעים להן. אלא מה שנתן להן, אביהן נתן. לא מחלקים את הירושה, תשלומי חתונה, בהתאם למה שהאבא שם בפועל הוציא בעודו בחיים. הניח בנות גדולות וקטנות, שלח לעבורה בגניבה לרבה, ילמדנו רבנו. השאלה שמתעורר בעקב המקרה שעבורה בגניבה מציג בפני רבה, מביא אותנו לשאלה כללית. ובנושא שכתבנו בשוליים ככה, בעל בנכסי אשתו יורש אבי, האם הוא מוגדר הלכתי כיורש? אנחנו יודעים שבעל יורש את אשתו במותה, אבל איך מגדירים אותו באופן הלכתי? האם הוא מוגדר כיורש והוא בעלי חוב על פה של אשתו גובים ממנו, או לוקח הווה, או אנחנו מסתכלים עליו כאדם שקנה ולא גובים ממנו? דמלווה על פה אינו גובה מן הלקוחות. יש שני סוגים של הלוואות בהקשר לדיון שלנו. מלווה בשטר, שרושמים את ההלוואה ועדים חותמים על כך, או מלווה על פה. מלווה פה, היכולת גבייה של מלווה פה הוא חלש יותר מזה של שטר. אז אחד מההגבלות האלו זה שמלווה על פה אינו יכול לפנות, אין למלווה הזה שיעבוד נכסים, אז הוא לא יכול לפנות ללוקחות, אבל הוא כן יכול לפנות ליורש. אם הלווה מת, המלווה שהיה לו שלווה בעל פה יכול לפנות ליורשים. עם הרקע הזה אנחנו חוזרים לגמרא, לשאלה של עבורה בגניבה. לבתה ואכלה אישה שהיא לבתה כספים, והיא קנתה מזונות, ועמדה וניסית, והיא התחתנה, כמובן לפני שהיא שילמה חובותיה. ואותה אישה היא הכניסה את כל נכסיה לבעלה כדרך אישה נשואה. בעל לוקח הווה או יורש הווה? וכאן הגמרא מרחיבה להסביר את שני הצדדים. לוקח הווה ומלווה על פה אינו גובה מן הלקוחות. ההלוואה של אישה הזאת לא נרשמה בשטר, מלווה על פה. אז האם הבעל נחשב כלוקח? ואם כן, זה אדם שלמשל יש לו אדם שיש לו חוב אבל הוא על פה, ואותו אדם מחר נדלן, מחר כספים, מחר קרקעות ללקוחות. הלקוחות האלו יכולים לשבת בביטחה על מה שהם קנו בלי איום של מלווה שהלווה על פה, שיבוא יום מן הימים לגבות מהם את מה שקנו מאותו לווה. עוד דילמה, יורש אבי. אולי נסתכל על הבעל כיורש, ומלווה על פה גובה מן היורשים. אז אותו בעל שכעת קיבל את נכסי אשתו אחרי שהיא מתחתנת איתו, הוא נחשב הלכתי כיורש, ואז אותם בעלי חוב יכולים לפנות אליו, אדוני, תשלם, אשתך התחייבה אלינו בלקיחת הלוואה. אמר לי, אז עכשיו יש כאן סימון של צורת הרגש, ובצד בשוליים כתבנו תחת המבנה זה מעקף עם החלק הצר למעלה, הוכחות לומר דיורי שווה. מתהפך, אז דחיות. אז אנחנו נשים לב שכמעט שורה אחר שורה הצורה הזאת מופיעה, ותשימו לב שזה ימשיך להופיע בראש עמוד ב' גם כן. אז רבא פונה עם תשובה, פונה לשואל, אבל הוא מגניב עם תשובה, אמר לי, תנינה, רבא אומר, זה שנוי במשנה. איך נגדיר את הבעל? כתוב, נעשו גדולות, עשו קטנות. מה אליו? נעשו גדולות לבעל, הגדולות התחתנו לבעל, עשו קטנות מבעל. הקטנות, כשאין תרצנה להתחתן ולקבל הוצאות חתונה, יכולות לפנות לבעלים של אחיותיהם הגדולות. אז מה זה מראה? מראה שהבעל נחשב כיורש. לא, נעשו גדולות לבעל, עשו קטנות לבעל. מה שהמשנה הצינה, נעשו גדולות, עשו קטנות, אין כאן הכוונה שהקטנות יפנו לגיסם בעלי אחיותיהם הגדולות, אלא מה ש איך שהגדולות קיבלו חלק לקראת חתונתן, גם הקטנות תקבלנה חלק לקראת חתונתן. יש ברשב"ם עיסוק קטנות לבעל ממון אביהם המונח ועומד עדיין בתפוסת הבית כנגד אותו ממון שנתנה הגדולה. אין כאן עניין של הגדולות שכבר התחתנו, אלא כשהגדולות תתחתנה הן תקבלנה חלק מהעיזבון, וגם כן הקטנות. שואל לגמרא, איני והתני רבי חייא, נעשו גדולות לבעל, עשו קטנות מבעל. אז רבא טוען בחזרה שיש ברייתא שאומרת שאם הגדולות התחתנו, הקטנות כן יכולות לפנות לבעלים של הגדולות עבור הוצאות חתונתן. אז סימן שהבעל נחשב יורש, ואותן קטנות גובות את החוב, כוונת התשלום לקראת חתונתן, מהבעלים של הגדולות. סימן שהוא יורש. הגמרא דוחה, אני אגיד שהוא בעצם לוקח, ואם הוא הבעל, כאן הבעלים של הגדולות נחשבים כלקוחות, אז איך הקטנות פונות אליו? דילמה שייני פרנסה. יכול להיות שההוצאות פרנסה כאן, ההוצאות לקראת חתונה, זה דבר שונה, דעית לקלה. יש לזה קול. זה דומה למלווה חוב בשטר, למשל. דבר שיש לו קול, דבר שהוא מפורסם. חוב מפורסם, גם לקוחות חייבים לשלם אותו. מי שקנה מאדם שהוא נושא חוב ידוע, אז הוא סיכן את עצמו. נראה את הספרה הזאת גם בסוף הסוגיה. אז פרנסה זה שונה, זה לא דוגמה של מלווה על פה. מלווה על פה אגב הוא אין לו קול. קול בדרך כלל מופק על ידי עדים שחתמו, לא רק שראו אלא שחתמו על שטר. מלווה על פה אין לו קול, אבל פרנסה זה תקנת ביתין, זה דבר שכולם יודעים ממנו, לכן יש לו קול. אז הוא שונה, הוא לא דוגמה, הוא לא נוגע אלינו. אמר לי רב פאפה לרבה, רב פאפה הוא פונה מאחרי שהוא שמע את רבה מנסה לענות תני רבי חייא. רבא לפני כן ניסה לענות לאבו הבר גניבה מתני רבי חייא בניסיון להוכיח שבעל יורש. כאן היה דחייה ביניהם. אף פאפה פונה לרבא, תשמע, אתה רצית לפשוט את השאלה מתני רבי חייא, אפשר לפשוט את השאלה בצורה טובה מהדבר הבא, שבעל יורש. אז כאן רק הדגש פה, אנחנו מדגישים את מבנה הגמרא לפני הרגש הקודם, שהחלק הצער למעלה, הים למעלה, זה בעצם רבה ציטט את התני רבי חייא להוכיח בעל יורש. היה דחייה ביניהם, מין דילמה, דילמה דיון לדחות, אבל רב פאפה בא לחזק את העמדה של רבה, אבל נגיד ממקום אחר. אז אמר לרב פאפה, לרבה, לאו היינו דשלח רבין בעברתי, יש פה קטע שאנחנו עשינו מסגרת, מסגרת מקווקף. הסיבה לכך שזה לא מקור תנאי, אבל רצינו להבליט את הקטע הזה שנקרא האיגרת ששלח רבין. מי שמת והניח אלמנה ובת, אלמנתו ניזונת מנכסיו. במצב כזה, הבן אדם שמת, מבחינת ילדים יש לה, הוא יניח בן, היא היורשת, בן, הם היורשים, הילד הוא היורש של נכסי אביהן, לא האלמנה. אבל מה שכן, אלמנה יש לה מבחינת תנאי כתובה הזכות ליזון, להחזיק את עצמה במזונות מנכסי בעלה. אז אדם מת והניח שתי נשים, אחת אלמנה ואחת בת. אלמנה ניזונת מנכסיו. נישאת הבת, אלמנתו ניזונת מנכסיו. כשנישאת הבת, מה שהיא ירשה מאותו עיזבון, זה עובר לבעל. הוא נחשב, הזכרנו את זה מקודם, הוא זה שמקבל את נכסי אשתו במסגרת נישואין. אני אומר את זה באופן כללי, יש עוד מה לפרט, יש כל מיני, יש נכסי מלוג, נכסי צום ברזל וכו', יש הרבה פרטים. אבל מה שאמרנו בא להסביר את התופעה הזאת, שכשהיא נישאת, האלמנתו ניזונת מנכסיו של הבעל. מתה הבת. מי נשאר עכשיו? הבעל שלה והאלמנה. אמר רב יהודה בן אחותו של רב יוסי ורבי חנינה, על ידי היה מעשה וימו, אלמנתו ניזונת מנכסיו. היא אמרת בשלמה יורש אבי, משום אחי אלמנתו ניזונת מנכסיו. אלא היא אמרת לוקח אבי, שהבעל נחשב לוקח, המי ניזונת מנכסיו. מה פתאום שהאלמנה יכולה לפנות לנכסי בת בעלה? אמר אביי, אילאו דשלח רבן ענן לא ידינן. אביי אומר, עם כל הכבוד לך רב פאפה שמנסה להוכיח יורש מהאיגרת של רבין, יכולנו לדעת גם בלי זה שבעל יורש, והתנן אלו הן שאין חוזרין ביובל, הבכורה ממשיכים בראש עמוד ב' והיורש את אשתו. אני לא רוצה להתייחס לדוגמה של הבכורה, רק לקטע שהדגשנו מקווקוב שם למעלה בעמוד ב' והיורש את אשתו. מה זה יובל? כל בזמן בבית ראשון היה נגיד מעגל שנים, כל 50 שנה קרקעות שאנשים קנו עם הזמן חוזרים לבעלים המקוריים, אלו שקיבלו את האחוזה שלהם, את הקרקעות שלהם, ממות יהושע בן נון, בן אחריו. אז נכסים כאילו שנמכרו במשך 50 שנה, כל 50 שנה חוזרים לבעליהן. זה הכוונה חוזרים. יש דוגמאות של קרקעות שאינן חוזרים ביובל, והזכרנו פה חלק בכורה, נעזוב את זה כעת, והיורש את אשתו. עכשיו, מה זה מראה? אני חושב זה אפילו ברור במילים, הוא נחשב יורש. אם היה נחשב כלוקח בנכסי אשתו, אז כל מה שהוא קיבל מאשתו היה חוזר, כל הקרקעות שהוא קיבל דרך אשתו היו חוזרים למשפחת אשתו. אבל לא כן, בעל יכול להיות בא משבט אחר לגמרי, הוא יורש את אשתו, מה שהוא קיבל ממנה מבחינת קרקעות נשאר אצלו ולא חוזרים למשפחתה. זה אופייני ליורש. אמרנו מקודם שמי שקנה, מי שנחשב לוקח, הקרקעות היו חוזרים לבעלים המקוריים. אז מכאן רואים, אומר אביי, שבעל יורש גם בלי האיגרת של רבים, וכאן זה ציטוט של מקור תנאים. אמר לרבה, תשימו לב שהצורה התהפכה, ורבה אומר, ואשתה דשלח מידינן, רבה מתייחס ישירות למה שאביי אמר, כי רבה עצמו יש לו עמדה, הוא כבר ענה בתחילת המהלך שבעל הוא יורש, אבל לפי הניסיון של אביי להוכיח מה שהוא אמר, רבה מקשה, זה נקרא לזה קושיה נקודתי. אז הוא אומר, ועכשיו הייתי אומר אולי יותר מדויק, אביי התייחס לאיגרת של רבין, ורבי עצמו אמר, ובלי האיגרת לא היינו יודעים. אז רב אומר, והשת דשלח מיד אינן, גם אם יש איגרת כזאת, האם זה הוכחה? האמר רבי יוסי בר חנינא, באושה, אושה מקום שגלו אליו הסנהדרין, באושה התקינו, עשו תקנה, האישה שמחה בנכסי מלוג, אלו הם נכסים שאישה מביאה לתוך הנישואין, שהבעל יכול ליהנות מהפירות, אבל מבחינת שמירה על ערך הנכסים, המחיר שלהם, זה לא באחריות הבעל, אלו הם נכסי מלוג. האישה התחתנה, הביאה נכסי מלוג לנישואין, ומה היא עשתה? היא מכרה בחיי בעלה, היא מכרה את זה, זה איזו לקוח אחר, ואותו לוקח, הוא לוקח בזה הימור, שאם האישה תמות לפני הבעל, אז הנה הוא מתה, ואותה אישה מתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות, הוא יכול לגבות מהם בטענה, מה פתאום שקניתם הנכסי מלוג מאשתי, אני נחשב לוקח ראשון, יש לי זכויות ראשונים. אז מה זה מראה? זה מראה שהוא לוקח, כי אצל יורש הדין הוא, אדם שיורש, הוא יורש מה שבפועל נשאר בנכסי המוריש. מוריש, אדם בעל הבית, אדם שיש נכסים, בעודו בחיים יכול לעשות מהם מה שהוא רוצה, יורש נהנה רק ממה שנשאר. פה האישה שהיא הייתה נגיד הבעלים של הנכסי מלוג, והיא מכרה בעודה בחייה, זה לא יעזור ללקוחות אם היא מתה לפני הבעל, כי הבעל הוא נחשב לוקח ראשון. אז אפילו אם יש לנו את האיגרת של רבין, הרב הטוען, יש כאן נקרא מקור או בסיס לומר הפוך, שבעל נחשב לוקח. אלא אמר רב אשי, בעל שביו רבנן כיורש ושביו רבנן כלוקח. הרבנן מגדירים את הבעל גם וגם, ואיך הדתב עלי עבדולי, ואיפה שיש הטבה לבעל ככה הוא מוגדר. לגמרי מסביר, גבי יובל שביו רבנן כיורש, בניין יובל, מי יותר חזק? מי שיושב על קרקע בתור יורש או בתור לוקח, כפי שאמרנו מקודם, מי שיושב בתור יורש בנוגע לדיני יובל, הוא יותר חזק, זה לא חוזר לבעלים קודמים. אז בניין יובל, בעל ביחס לנכסי אשתו נחשב יורש, זה לא חוזר למשפחתה בהגיעה שנת היובל. גבי דרב יוסי בר חנינה, שאשתו מכרה נכסי מלוג שלה בחיי בעלה, שביו רבנן כלוקח משום פסדה דידי. אז כמו אצל יובל אמרנו, הוא מוגדר כיורש משום פסדה דידי, כדי להטיב לו. אז בעניין הדין של רבי יוסי חנינה באושה התקינו, בעניין אישה שמכרה נכסי מלוג בחייה ללוקח, הבעל נחשב כלוקח משום פסדה דידי, כי בכך הוא יכול לפנות במות אשתו, יכול לפנות לאותו לוקח, אומר מה, אתה לא יכול לקבל את הנכאילו, הרי יש לי זכות ראשונים, כי אני נחשב לוקח ראשון. אם הוא היה נחשב כיורש, יורש לא יכול לגבות מלקוחות שקנו לפני מות המוריש. גבי דרבין, היה לנו האיגרת של רבין, האדם שמי וניח אלמנה או בת, וראינו במהלך הדברים שאתה אלמנה גובה מנכסי בעל, בעל הבת. אז בעניין הזה, משום פסדה דאלמנה, כדי שהיא תוכל לגבות מזונות, שביו רבנן את הבעל כיורש, בעל של הבת שם, נחשב כיורש, כדי כאילו לחוס על האלמנה. אנחנו דואגים לטובת האלמנה. והרשב"ם מוסיף, שם אנחנו כאילו מעדיפים לטובת האלמנה, למרות שזה בא על חשבון הבעל. זה, אף פי שיש פסדה דידי, אנחנו מחשיבים לטובת האלמנה יותר. שאומרת הגמרא, אם אתה מכניס את השיקול של פסדה דאלמנה, ואגבי דרבי יוסי ברבי חנינא, דיגה פסדה ללקוחות, ושביו רבנן כלוקח, שם לא דאגנו לאותם אחים, אותם לקוחות, והגדרנו את הבעל כלוקח שיכול להוציא מאותם לקוחות בקשר לתקנת אושה. אז למה אצל המנה לא נגדיר אותו כלוקח ולמנוע את המנה ממזונות? הגמרא עונה, מה שלא חוששים שם אצל רבי יוסף חנינה לטובת הלקוחות, אתם אינו, אותם לקוחות הפסידו הנפשיו, הם הביאו על עצמם את ההפסד. כיוון דאיקה בעל, הם מה, הם קנו מאישה נשואה נכסי מלוג שלה, אבל מאחר שיש בעל, לא איבא אלוהו למזמן, לא היה להם לקנות מאית את המאישה, תיאת פתות עם גב ראשי, יושבת תחת בעלה שהיא כעת נשואה. מה היה כוונתם? מה, כאילו, לסדר את הבעל הזה, להרים עליו? כי הרי הבעל הוא זה שנהנה מנכסי המלוג של אשתו. והרשב"ם, כך הוא מתבטא, לקראת סוף שורות הקצרות, תיאת פתות עם גב ראשי, וראוי הבעל, כוונה ליורשה, כשתמות, ואילו הרעים להוציאם את הנכסים האלו, הקרקעות האלו, מידו. במקום שהוא יירש אותה, הם התכוונו להיות המרוויחים מהנכסים האלו. ילקח, יפסידו. לכן מגיע להם להפסיד. הם פעלו שלא כאוגן. עכשיו הרשב"ם פשוט מסיים את ה... מסיים את הסוגיה, כי אנחנו פתחנו בשאלה, ומה הייתה השאלה? בעל שהתחתן עם אישה שלפני הנישואין היא לבתה ויחלה, האם הוא צריך לשאת בחובות שלה, ההלוואות שהיא לקחה, ההלוואות על פה? ולעניין שאילתה דשאילנה פירש רבנו חנניה, והוא אני את דבריו, הרשב"א אומר, אני מסכים עם רבנו חנניה, לבתה ויחלה ועמדה ונישאת, אותו שאלה שבו פתחנו, אשר עבורה דגניבה שאלת רבה, מסתברא דכיורש אבי. אנחנו נסתכל על הבעל הזה כיורש, ואמרנו הנפקא מינה שהוא יצטרך לשלם חובותיה, אפילו כוונה אפילו מלווה על פה, משום פסדה דמלווה, כי כאן יש לחשוש משום ההפסד אחרת של המלווה, שהוא בתום לב הוא הלווה לאישה רווקה כספים, הוא ציפה לקבל את האהבה בחזרה. וכן סוגיה דשמיתא דכל איכא דאיכא פסידא. איפה שיש הפסד לבן אדם, כגון פסידא דאלמנה, דלקא למימיוד אפסילא נפשי, שביאו רבנן כיורש. היורש הוא זה שכן ישלם חובות האישה אשתו. ובזה, בסייעתא דשמיא סיימנו, פרק יש נוחים, פרק שמיני, וכעת אנחנו מתחילים פרק שהיא פרק משמת. המשנה. ולפני אפילו שנקרא את המשנה, יש לנו כותרת נושא, וכתבנו חלוקת נכסים, בנכסים מרובים, בנכסים מועטים. נזכרנו את הרעיונות האלו במשנה שבו פתחנו, סוף הפרק השמיני, ואנחנו נמשיך בהתייחסות לנכסים מרובים מול נכסים מועטים. אמרנו אז שעוד לא הגדרנו את הדברים האלו, זה כעת העבודה שלנו. מי שמת והניח בנים ובנות, בזמן שהנכסים מרובים, הבנים יורשו והבנות יזונו. ואפילו לפי מה שראינו בסוף המשנה הקודמת, במקרה כזה, אז הבנות מקבלות סכומי כסף מראש עבור קיומם, המזונות, פרנסה, ומה שנשאר אחרי זה, הבנים, הזכרים, יחלקו ביניהם. נכסים מועדין, הבנות יזון לבנים ישאלו על הפתחים. אדמון אומר, הוא אדמון שם תנה, הוא אומר, בשביל שאני זכר, הפסדתי. כי ככה אתה מתאר את הדברים. אם נכסים מועדים, רק הבנות תקבלנה מהעיזבון. הבנים, שום דבר. מה, בגלל שאני זכר, אני צריך להפסיד? אמר גמליאל, רואה אני, דברי אדמון. והרב אמיר מצדד עם שיטת אדמון שאם זה נכסים מועטים אז שיהיה חלוקה גם לבנים וגם לבנות. שואת הגמרא וכמה מרובין. אנחנו רוצים רק להדגיש לפני כן שאנחנו ננסה לענות לשאלה הזאת, אבל שהתשובה הסופית יופיעה בראש קוף דף קוף מם עמוד הבא. בינתיים רב יהודה מצטט את רב, אמר רב יהודה מרב, כדי שיזונו מהן אלו ואלו 12 חודש. אם יש כזה כמות שווי בעיזבון, מספיק לפרנסה ומזונות לבנים ולבנות למשך 12 חודש, זה נחשב נכסים מרובין. כי אמרית הקמי דשמואל, רב יהודה למד קודם אצל רב, ואחרי פטירת רב, רב יהודה הלך ללמוד אצל שמואל. אז רב יהודה מספר לנו, כשהוא אמר את הדין הזה, את ההגדרה הזאת, לפני שמואל, אמר, שמואל אמר, זו דברי רבן גמליאל בר רבי, אבל חכמים אומרים, כדי שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו, לשון בוגרת, בגרות, עד שמגיעים לגיל בגרות, ובנות 12, בנים 13. יתמנה מקיאת רבי אמר רבי יוחנן, ויאמר לה יוסחת בשם עוד אמר רבא בר רחנה אמר רבי יוחנן, כל שיזונו מהם אלו ואלו עד שיבגרו הן מרובין. זה נחשב נכסים מרובין. פחות מכאן הרי אלו מועטים. בואו נחשוב מה זה פחות מכאן. אם יש מספיק לקיומם עד שיבגרו גם הבנים גם הבנות, זה מרובין. בואו נגיד, מה אם יש מספיק לקיים את הבנות ו-99% אבל לא 100% כדי לקיום הבנים, אז זה מה? זה נחשב נכסים מועטים. ומה הדין בנכסים מועטים? בנים מקבלים כלום, כמו שמענו זה במשנה, שהבנות יזונו והבנים ישאלו הפתחים. אז האם זה נשמע, זה הוגן? זה מה שהגמרא כאן שואלת. ואי לקה לאלו לאלו עד שיבגרו, אם אין 100% מספיק לגם הבנים וגם הבנות, יש 100% לקיום הבנות עד שיבגרו, ו-99% מספיק כדי לקיים את הבנים עד שהם יבגרו. אז ממשיכים בדף קוף ממה מול א', שקלי לו בנות לכולו. אז הבנות במצב כזה תקבלנה את הכל. אלא אמר רבא, אם אין מספיק לבנות וגם לבנים ב-100% לאלו ולאלו, מוציא להן מזונות לבנות עד שיבגרו, מוסיפים מראש מספיק כסף כדי להחזיק את הבנות עד שהן יבגרו, והשמה שנשאר בדוגמה שלנו מקודם, ה-99% שמספיק לבנים, זה השמה היתרה לבנים, השפעם בשואה השלישית והשאר לבנים, והי דקתן ישאלו על הפתחים. היינו, מי שהוציאו אותו השאר בצעת מזונות, אחרי שהם גמרו את, את מה שהיה נשאר בשביל מזונותיהם, מכדרך הבנות יזונו עד שיפגעו, כי אנחנו הפרשנו מספיק לבנות עד שיפגעו, והבנים ישאלו על הפתחים. פשיטה, המקרה הבא, כי אנחנו מספרנו אותו מקרה מספר אחד, הוא מה שנקרא פשוט. המקרה שבא בעקבותיו שתיים, זה אנחנו צריכים לדון בו. אז קודם נקרא את המילים ואחר כך את הרשב"ם כדי להסביר מה מדובר. פשיטה מרובין ונתמעטו, בשעת מיטת המוריש היו נכסים מרובין, אבל לפני החלוקה נתמעטו, כבר זכו בהן יורשים. אי אפשר להפסיד את הבנים. ונפנה לרשב"ם, שורה מימור, יש שורה בשורה שנייה בקצרות, פשיטה מרובין ונתמעטו, בשעת מיטה היו מרובין, ועכשיו בזמן חלוקת הנכס הוקירו לשני יוקר, הוקירו מזונות או נתקלקלו הנכסים וחסרו, כאילו שוק הנדלן קרס, אז אותם נכסים שהיו בעלי ערך בשעת מות המוריש כעת זולים מאוד וחסרו, ואין בהם כדי מזון אלו ואלו עד שיפגרו, וכעת אין מספיק שווי בנכסים להחזיק גם אלו וגם אלו. ממשיך הרשב"ם, כבר זכו בהן יורשים בשעת מיטת אביהן, וקרינה בהו נכסים מרובים, ויקחו הבנות חלקן המגיעם כפי שומה של שעת מיטת אביהן, והבנים ירשו חלקם שהיה מגיעם באותה שעה, וכל מה שחסו הנכסים חסו לבנות ולבנים לכל אחד כפי חלקו הראוי לו. אז זה במקרה של מרובין ונתמעטו. נמשיך בגמרא, מועטין ונתרבו מהי? בשעת מיטת המוריש לא היה מספיק להזין את הבנים, כמו שאמרנו מקודם, להזין את הבנים עד שיבגרו, לא היה מספיק. אבל לפני החלוקה עלו המחירים של הנדלן או המזונות הוזלו, וכעת יש מספיק, מה הדין, מהי? הגמרא מביאה את זה בתור א' או דילמה ב', שני צדדים. ברשות יורשים קיימי, ילקח ברשות יורשים שבוח. האם אנחנו מסתכלים על הנכסים כל הזמן, מההתחלה, כל הנכסים האלו ברשות היורשים? נכון שבפועל בשעת מיטה לא היה צפוי שהבנים יקבלו משהו, אבל בכל זאת זה נחשב ברשותם, וכעת שזה התייקר, אז יש להם ממה לקבל חלק. או דילמה, סלוקי מסלקין, יורשים מאחה, או נסתכל על זה בצורה כזאת, מאחר שבשעת מיטה לא היו נכסים מועטים, הבנים הזכרים לא היו אמורים לקבל שום דבר, הם הסתגעו לגמרי מהתמונה, והם לא יכולים להרוויח כעת בגלל שנתרבו. אז שוב פעם, איך מסתכלים על בנים זכרים במסגרת נכסים מועטים? האם הם פה? האם הם במשחק או לא? תא השמע, דאמר רב אסי, אמר רב יוחנן, יתומים שקדמו ומכרו בנכסים מועטים, כאן זה הוכחה מרחיק לכת, לא מדובר פה ששום דבר עלה בערך. היו פה יתומים, זאת אומרת בנים זכרים, שעשו לא יפה, הם קדמו ומכרו בנכסים מועטים. מה שמכרו, מכרו. המחירה שלהם תופסת, והבנות לא יכולות לפנות ללקוחות לגבות מה שחשבו שמגיע להן. אז מה רואים מזה? רואים שגם בנכסים מועטים יש ליתומים תפיסה בהן. כי אחרת אם היינו אומרים שסלוקי מסלקי יורשים מאח שהם מסולקים לגמרי, המחירה שלהם לא שווה כלום, אלא לא כן, אלא המחירה שלהם תופסת, ולכן אפשר להגיד במקרה שהם מועטים ונתרבו, הבנים הזכרים כן יכולים לקבל חלק. ברשב"ם קפקפנו כמה שורות לקראת סוף הקצרות. נקרא מה שקפקפנו. שמע מינה, כיוון דאם מכרו מכירתן מכירה, יש להם תפיסת יד בנכסים, ואם נתרבו יש להם חלק בהן, וזכותן בהן עומדת. עד כאן שיעורנו להיום.